ובכן, רבותי היקרים, אנחנו בספר אורות, והגענו לעמוד כ"ו, נכון? טוב, כאן יש משפט לא פשוט בכלל, שלכאורה המציאות הייתה אומרת את ההפך. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. טוב, זה באמת לא פשוט. כי רגילים לומר, יש ביטוי כזה בספר חובות הלבבות, ככל שתוסיף הנשמה בניין, יוסיף הגוף חורבן. ומה שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. ביטוי מפורסם, מקורו בספר חובות הלבבות. לרבנו, בחיה, ברבי יוסף, אבן פקודה. הדיין מסרגוסה. הדיין מסרגוסה. בסדר? לא, לא, בשמונה פרקים לרבם אין משפט כזה, המשפט הוא בחובות הלבבות. עכשיו, הרב קוק מסביר באורות התורה שמשפטים כאלה נאמרים בתקופת הגלות. כי בתקופת הגלות העולם הזה הוא לא שלנו, הוא של הגויים. אז ככל שאתה בונה יותר את העולם הזה, אתה יותר מתרחק מן הקדושה. אבל מצד העולם האמיתי זה לא כך. העולם האמיתי הוא אומץ בעולם הזה, כלומר אומץ במובן של חוזק, שנותן עוצמה גם לחיי העולם הבא. בקשר למלאכה, הערך של המלאכה. כן, כן, נכון, נכון. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי הרבה בספר דברים בעיקר, ששם יש הרבה מאוד הבטחות של התורה לשפע חומרי גדול בארץ ישראל. והשפע החומרי הוא מלווה להשראת השכינה. כלומר, בעצם הדברים מתחברים, אולי תסתכלו לרגע אחד, למה שכתוב בעמוד קמ"ה. בפסקה ה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, כלומר, כשיש הרבה כסף, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. יש יותר כסף, יש יותר נשמה. כן. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו, חיים ממעיינה הכללי. כלומר, הוספת הכוח החומרי זה הוספת הכלים. אז ככל שהכלים יותר רחבים, גם התוכן הרוחני שממלא את הכלי הוא יותר גדול. האמת היא דברים כאלה אנחנו רואים גם בבעלי חיים. יש יותר חוכמה, יותר שכל אצל האדם מאשר אצל הפיל. מדוע? בגלל שהפיל הוא פשוט. מה שאין כן, האדם יותר מורכב, אז מלא יש גם נשמה יותר גדולה שממלאת אותו. כמובן, יש גוף יותר גדול מאשר גוף האדם הפרטי, זה הגוף הלאומי. ככל שהגוף הלאומי יותר מורכב ויותר בנוי, כך התוכן הנשמתי שצריך למלא אותו יותר גדול. ממלא גם נשמתה של האומה מתפשטת יותר. בדומה לזה מצאנו בתחילת המאה ה-20, הערה של הפילוסוף האירופאי-יהודי, ברגסון. ברגסון שם לב לזה שהעולם הולך ומשתכלל ושהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת. ואז הוא הביע דאגה. הוא אמר, העולם הולך ומתרחב בגופו וזקוק לתוספת נשמה כדי להכיל את הגוף הגדול הזה. כלומר, צריכה להיות התפתחות מיסטית ומוסרית במקביל להתפתחות הטכנולוגית. ואמר ברגסון, מאחר ואנחנו רואים שאין התפתחות כזאת, העולם עומד בפני סכנה. ואכן הוא צדק, אחרי ברגסון הייתה השואה. השואה הייתה אפשרית בגלל שאירופה פיתחה אמצעים טכנולוגיים משוכללים ביותר, והשתמשה בזה לשם ארגון הרצח. זאת אומרת שלא נתוספה תוספת נשמה מוסרית שהעולם היה זקוק לה באותה שעה. הרב קוק מוסיף באורות, דבר שברגסון לא שם לב אליו, שתוספת הנשמה הזאת זה היה תפקידו של עם ישראל להביא אותה. והוא יכול היה להביא את התוספת הזאת אם הוא היה מקים אז את מדינתו. אבל קרה מה שקרה, התעכבה הקמת המדינה, למרות בניית, כלומר, הופעת המנדט הבריטי. והדבר הזה גרם שכאשר באו הרשעים והשתמשו בהתפתחות הטכנולוגית, לא היה מישהו שיכול היה להפוך את הגלגל של התרבות האירופאית, שלא, ולא היה דברו נשמע. שמה? לא, אל-קאידה, עם כל הכבוד. לא. אל-קאידה זה משהו אחר, זה מפגרים. כלומר, אל-קאידה, אין להם שום מערך טכנולוגי משלהם. הרי, למשל, כדי לעשות, לפוצץ את מגדל התאומים, לא היה צריך שמה שום דבר גדול. היה מספיק להשתמש באקדח מקרטון. זאת אומרת, או סכין. סכין מטבח. ולומר לטייס המערבי, תעשה כך וכך. זאת אומרת, אדרבה, זה שימוש באמצעים פרימיטיביים כדי לקלקל את גלגלי המכונה המשוכללת של המערב. דווקא זה הפוך.
אני לא מבין את זה. כשאתה אומר, ברגע שיש לך כסף, יותר בציבור, אמצעים טכנולוגיים, יש יותר רוחניות, יש יותר דברים.
יש יותר התפשטות של הנשמה, כן. יש יותר, או יותר דרישה.
דברים יותר טובים או דברים יותר גרועים. כי אנחנו מגיעים למצב הפוך, כאילו, בכל שיש לך יותר התפתחות טכנולוגית, אנשים משתמשים בזה דווקא לתואבה יותר, לדברים.
זה נכון, אבל זה בשלבים ראשונים. זה משל, למשל, משהו שפעם אמר הרב שלמה אבינר. הייתה תקופה שהיו שלושה עיתוני ערב, כן? מעריב, ידיעות וחדשות, אם אתה זוכר את זה. היה עיתון בשם חדשות. אבל דיבר על זה ש... הכמות של מה שכתוב בשלושה עיתוני ערב של שבת. אדם קונה את שלושת העיתונים כדי לקרוא אותם בשבת. הכמות של מה שהוא קורא זה שווה ליורה דעה עם כל הנושאי כלים. כן, חלק הזה של שולחן ערוך, חלק אדיר של שולחן ערוך, עם הנושאי כלים. זאת אומרת שבני אדם מפתחים יכולת אדירה של קריאה. הם קוראים שטויות, אבל לפחות הם מפתחים יכולת של קריאה. וכאשר, זאת אומרת שהם מפתחים כלים, כאשר זה יתמלא בקודש, זה הרבה יותר גדול. זה כמו השאלה, ומישהו אמר שאם הטלוויזיה זה דבר כל כך חמור, זה סימן שכאשר ישתמשו בזה לקודש, יהיה פה תוכן של קודש אדיר גם כן. כן? מה? כן, בינתיים הטלוויזיה זה הדבר, זה כמו שאדם מכניס בית הכיסא לתוך הסלון שלו. כן? זה לא יפה. כן? וזה אפילו מסריח ואי אפשר לברך שם. אז זה פחות או יותר מה שהאדם עושה היום, שהוא מכניס את הטלוויזיה לתוך הסלון. אבל זה עתיד להיות, אם כן, כלי אדיר. כלומר, אם זה ירד לכזאת שפלות, זה יכול לעלות לקדושה העליונה. אז אפשר לומר זה אותו דבר. כן? אתה אומר, האמצעים הטכנולוגיים משמשים לתועבות, אבל הם עשויים לשמש גם לקדושה גדולה. מה? זה לעומת זה עשה האלוהים. יש ביטוי כזה, כן? זה לעומת זה עשה האלוהים. כן, איפה היינו? בואו נראה אם כן שוב את הדברים שאומר כאן הרב. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל עניין בניין האומה. אם כי הדברים של הרב כאן הם המשך דבריו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. שבספר הכוזרי אומר רבי יהודה הלוי שהחסיד, כלומר האיש המוסרי בעם ישראל, אוהב את חיי העולם הזה. מדוע הוא אוהב את חיי העולם הזה? כי ככל שהוא ינהל את ענייני העולם הזה שלו בצורה יותר נכונה, כך הוא מוסיף כוח לעולם הבא. כן? כל מצווה שהוא עושה בעולם הזה, זה מקדם אותו בעולם הבא. או, מה?
כל החיים שלי פה זה בשביל העולם הבא?
לא, זה בדיוק העניין. אם העולם הבא היה הדבר היחיד שחשוב, אז למה צריך לעבור דרך העולם הזה כדי להגיע אליו? אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
זאת אומרת, אם באמת... הגישה האומרת, עולם הזה לא שווה כלום. אז בכלל, אז שלא נגיע לעולם הזה בכלל. אלא רואים ש... איך אומר הרמח"ל? האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. נכון? אבל כדי להגיע לעולם הבא, אתה צריך לעבור דרך העולם הזה. סימן שהעולם הבא, זה העולם הזה משופר. העולם הזה כמו שהוא היום, מוצא חן בעיניך?
לא.
לא, בסדר. צריך לשנות אותו. לכן צריך להפוך את העולם הזה לעולם הבא. זה לא העולם האחר. כלומר, יש ביטוי, היה אפשר להגיד לך, העולם הזה והעולם האחר. אבל לא אומרים העולם האחר, אומרים העולם הבא. כלומר, זה אותו עולם כפי שהוא עתיד ובא.
אז אז זה מין כאילו ירידה, שאני צובר תנופה, שאני אחר כך יכל לעלות לאיזושהי נקודה, ושם נעשה.
לא, 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 לא. זה לא כדי שאתה תעלה. זה בדיוק מה שהרב הסביר בפסקה הקודמת, שלמדנו לפני חודש. כן? שזה לא כדי שאתה תשתחרר מן העולם הזה ותגיע לעולם אחר. אלא אתה פה בנקודה הזאת למטה, כדי להעלות את כל העולם הזה איתך. מובן? לכן,
אני כבן אדם פרטי מושך את כל העולם?
כן, ודאי. אדם עשה מצווה אחת, תחיה את כל העולם כולו לזכות. זה בדיוק מה שהוא הסביר, מה ההבדל בינינו לבין הנצרות. שהנצרות התייאשה מתיקון העולם הזה, ולכן היא רוצה להציל את הנשמה. בעוד שעם ישראל לא התייאש מן העולם הזה, אלא הוא רוצה לרומם את הכל. פרשטייס.
אבל יכול להסביר את זה שמתקבל בעולם הזה, אומץ?
אומץ הכוונה עוצמה. כוח. משון אמיץ. כן, במובן התנכי של המילה.
כמה כוח יש בעולם הזה לאדם?
כל אדם, כל אדם, בין פרט, בין כלל. כלומר, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. כלומר, כל דבר שאתה רואה בעולם הזה, שהוא מוביל להתקדמות העולם כלפי העולם הבא, אז הוא חייב להיות חי וחזק פה. כן, יש ביטוי כזה, קדוש לעולם קיים. דבר שהוא קדוש, יש לו קיום נצחי. הנה, כאן הרב מסביר. והדבר מתבחן בישראל עניין בניין האומה. מה זה בניין האומה? הציונות. אז הוא מסביר. כל המאמץ את חיי עולם, מה זה חיי עולם? לא, ההפך. חיי עולם זה התורה. יש חיי שעה שזה העולם הזה. כן, יש להם ביטוי כזה בגמרא. חיי עולם וחיי שעה. חיי עולם זה כוונה מה שנצחי. כל המאמץ את חיי עולם, אז למשל לימוד תורה, כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. כן, יכולת להגיד, תשמע, ככל שיהיו יותר אנשים שילמדו תורה, זה יחליש יותר את היכולת לבנות כביש. כן? מסביר הרב שזה לא נכון. היכולת לבנות כביש נובעת מזה שיש לאן להגיע. ברור? כן, אם יש מטרה, אז גם חיי העולם הזה מלאים עוצמה. הנה, לפני כמה דקות דיברתי עם הרב מאיר זיני, הוא אמר לי חידוש יפה על ההושענות. למה אומרים הושענה? בהושענות. אומר, אדם עבר את ראש השנה ויום הכיפורים, אז הוא נקי וטהור. עכשיו הוא נכנס לתוך ענני כבוד, בגלל ענני כבוד הוא לא יודע לאן הוא צריך להגיע. כלומר, אחרי כל מה שהתאמצנו, אנחנו עוד לא יודעים לאן להגיע, לכן הושענה. כן, כלומר, המצב שבו האדם לא יודע מהו הכיוון של החיים שלו, זה המצב הטרגי ביותר שיכול להיות. כן? בוא, אני מוסיף על דבריו שזאת הסיבה שבשמחת תורה אתה כבר כן יודע לאן להגיע, אז אתה כבר מפסיק עם ההושענות. כן. כי זה בחינת עולם הבא, זה מסביר התולעת יעקב. כן. זאת אומרת, אז כל המאמץ את חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל, עד רבה. כיוון ש... מי שמאמץ את חיי העולם נותן תשובה לשאלה לאן אני צריך להגיע. הוא נותן כיוון. לכן הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. כלומר, יש ערך לבניין האומה, צהל, הכלכלה וכו', כיוון שאתה יודע שזה מחובר למגמה גדולה שהיא עוברת את כל העולמות. יש ביטוי כזה בישעיהו הנביא, נכון? כי הארץ החדשה, כי השמיים החדשים, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם, ההמשך, אומרים את זה בהפטרה של ראש חודש. כן יעמוד, זרעכם ושמכם. כלומר, אתם מובטחים שגם אחרי שהשמיים והארץ האלה יחוסלו, ויעברו שמיים וארץ אחרים, אתם גם כן תמשיכו להתקיים. כן יעמוד, זרעכם ושמכם. אז זה נותן לנו אומץ גם בזמן היותנו בשמיים והארץ האלה. מובן? טוב. וזהו הגודל של תורה שבעל פה. מה זה קשור בכלל? פשוט מאוד. הוא מסביר את זה על פי משנה במסכת ברכות. שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבן של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של תבן שנשתלהבה ודעכה ואיננה, לומר ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. עכשיו הכל מובן. ומיסוד עולם זה, מה, הרי זה לא מובן. טוב, אני אסביר. יש ב... כשאנחנו מברכים ברכה, כלשהי, השומע עונה, אמן, נכון? אבל בבית המקדש לא היו עונים אמן, היו אומרים, ברוך השם מן העולם. כן? זה התשובה ש... במקדש, שמישהו שומע ברכה, הוא לא עונה אמן, הוא עונה, ברוך השם מן העולם. מה? מה זאת אומרת? ברוך השם. מה זאת אומרת? לא, כי אמן, אמן, אני מבקש שהדבר יתקיים בעולם שבו הדבר חסר. המקדש הוא עולם מושלם. השמה לא חסר כלום, אז אי אפשר להגיד אמן. כן? כלומר, זה הדרבה, זה גידוף להגיד אמן במקדש. כי אתה בא להגיד במקדש שהעולם חסר. זה לא נכון שם. לכן שמה, במקום זה יש הודעה. אז אמרו, ברוך השם מן העולם. מי שקלקלו הצדוקים ואמרו, אין העולם אלא זה, התקינו לומר, ברוך השם, מן העולם ועד העולם. כלומר, הרבנים כבר בזמן המקדש שינו את המטבע של העונה לברכות, ואמרו, צריך להגיד, ברוך השם, מן העולם ועד העולם. אז מה עשתה בעצם התורה שבעל פה? קרי הפרושים, הרבנים, הם השגירו, כלומר, הם הרגילו את חיי העולמים בעולם הזה. בסדר? מה? ואז הם נתנו ערך נצחי ללאומיות של ישראל. בעוד שהצדוקים, להפך, הצדוקים היו אנשים לאומיים מאוד. אבל לאומיים כאלה שלא היה להם המשך. שהרי הצדוקיות בטלה מיד עם החורבן. כלומר, צדוקי בלי בית המקדש אין לו מה לעשות. לכן ברגע שחרב המקדש, בטלה הצדוקיות. מה שאין כן, הפרושים אחרי שחרב המקדש, הם ידעו לאן הם רוצים להגיע. יש להם עוד עולמות להגיע אליהם. נכון, המקדש חרב, אבל יש עוד לאן להגיע. ודווקא בזכות זה, הלאומיות הישראלית מקבלת ערך נצחי. ולכן כדאי גם לבנות אותה מחדש. מובן? חיים. טוב, אם כן, זה מה שאומר כאן. כי הצדוקי זה אדם שחי במקדש. הצדוקים היו בדרך כלל כהנים. היו שייכים לאריסטוקרטיה הכהנית. זאת אומרת שהצדוקי, ברגע שהעולם, שאם יש מקדש, אז העולם הזה כדאי לחיות בו. כי יש מקדש. אבל אם אין מקדש, אז העולם הזה חסר משמעות. עולם הבא, הוא לא מאמין בזה. אז לאן הוא ילך? מה? לא, הצדוקים האמינו, לא האמינו בחיי העולם הבא, והפרושים כן. לא, יש עוד הבדלים, אבל לענייננו זה מספיק, כן? בדרך כלל הצדוקים היו אנשים מהעשירון העליון, השייכים לאריסטוקרטיה הכהנית, והפרושים היו יותר אהודים על העם. כן? זה יוספוס פלביוס מוסר לנו את הידיעות האלה. זאת אומרת, והצדוקים אגב נלחמו ברומאים. הם היו חלק מן המרד. כן, יוספוס פלביוס בעצמו עבר את שלושת הכתות. הייתה לו תקופה צדוקית, תקופה פרושית, תקופה איסית. כן, הוא מספר על עצמו שהרשו עבר את כל הדברים האלה. איך הם הרשו לעצמם לא להאמין בחיי העולם הבא? מישהו נתן להם רשות. מה? למה הם לא האמינו בחיי העולם הבא? כי אמרו, זה לא כתוב בתורה. אמרו, זה לא כתוב בתורה, זה אין. כן. יש סיבות יותר עמוקות, בעמוד קוף וו, בערך הרב מסביר. כן, התחקי את עמוד קוף וו. בסדר? אז אומר, זהו הגודל, שוב אני חושב על הדבר הזה. אם אתה מחובר לקו ארוך, אז גם הנקודה בהווה שבה אתה חי היא בעלת משמעות. זה מה שהרב אומר. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבן של זוקים. שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ומיסוד עולם זה, כלומר של התורה שבעל פה. כלומר, התחושה, הידיעה שיש איזה יסוד נצחי בתוך האומה. דרך, לומדי תורה, ישיבות וכדומה. ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הישראליים בישראל, הלאומיים בישראל, ויתגדל בניין הארץ. לא כפי שסבורה ההנהגה הציונית החילונית, שחושבת שאפשר לבנות על יסוד של מטרות קרובות בלבד, אלא להפך, לפי הרב, אדרבה, מה שיבנה את האומה זה ההתחברות אל מטרות רחוקות. וכל האימוצים הכלליים ההולכים לאומת התחייה, כלומר שזו ההשתדלות הגדולה לבנות את ארץ ישראל בזמן הזה, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, גם פוליטיות, גם כלכליות, גם צרות שהגויים עושים לנו, האחוזות זו בזו בתואר של שלט גדולה ארוכה, מסובכה ונפלאה. מפלאות או מפלאות תמים דעים. מי זה תמים דעים? הקדוש ברוך הוא נקרא תמים דעים. למה הוא נקרא תמים דעים? כי הוא מתמם את כל הדעות. זאת אומרת, הוא מחבר את כל הדעות של כולם למגמה אחת. יש אחד, יש לו רעיון כזה, השני יש לו רעיון הפוך. כל מיני רעיונות, כל אחד מקדם את העניינים שלו, וריבונו של עולם משתמש בכל הדעות כדי לתמם אותם, לאחד אותם, וליצור מגמה כוללת המקדמת את העולם הזה לעולם הבא. מובן? משהו לא ברור? פסקה י' ב'. יש לנו כמה דקות להספיק את כל הפסקה. תסתכלו, היא נגמרת בעמוד כ"ח. השאלה אם נספיק. שאלה. הנושא של הפסקה, פסקה י' ב', זה הסקירה. כן? המילה הראשונה. מה זה סקירה? הסתכלות. מבט, נכון? כלומר, הרב כאן רוצה לחנך אותנו לאיזשהו מבט. יש שני סוגי מבט. זה אגב המשך ישיר של פסקה י' א'. יש מבט שרואה את העכשיו, ויש מבט שרואה את הכל, מההתחלה ועד הסוף. מה? זום. לא, לא זום. פרספקטיבה כוללת. זה כמו שאתה לוקח סרט. יש לך שתי אפשרויות להסתכל על סרט. או לעמוד על כיסא בחדר ההקרנה, ואז אתה רואה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה. אתה לא יודע מה יהיה בתמונה הבאה. גם כשאתה רואה את התמונה דה עכשיו, אתה שכחת מה יהיה בתמונה הקודמת. אתה עשוי לשכור מה יהיה בתמונה הקודמת. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה, זה לפרוס את כל הסרט, ולהסתכל על כל התמונות בבת אחת. מה?
זה עדיף.
לא יודע אם זה עדיף. כן, המתח יורד. אתה כבר מראש יודע את ההתחלה, את האמצע, את הסוף. אתה רואה את כל התמונות בבת אחת. צריך בשביל זה לעמוד במרחק מספיק גדול כדי לראות את כל הסרט. בסדר? אבל אפשר לראות את כל התמונות, כל מה שמתרחש, אתה רואה בבת אחת. זה המבט האלוהי. כן. נכון, נכון. זה באמת הקדוש ברוך הוא עושה. למשל, זה מסביר את האופן שבו העוונות מתכפרים. איך כתוב? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, איזה כשנים? אדום, נכון? כלומר, גם אם החטאים שלכם יהיו אדומים, כמו תולעת שני, כשלג ילבינו. מפרשים חז"ל, מה זה כשנים? מלשון שנה. כן, כשנים. כלומר, יהיו לכם חטאים כמו כל השנים, מימי בראשית ועד עכשיו. אם תחזרו בתשובה, קשה לגלבין. מפרש רבי צדוק מלובלין, מה זה אם יהיו חטאיכם כשנים הסדורות מששת ימי בראשית? אם אתה רואה את המעשה באופן נקודתי, זה עבירה, זה חמור מאוד. אבל אם אתה רואה בתוך איזה מהלך כולל, מתחילה ועד סוף, זה משתלב, איך המעשה הזה משולב במגמה כוללת, פתאום הופך להיות לבן. יש היום טכניקות כאלה, אפשר לעשות תמונות, שאם אתה מסתכל בזווית אחת, אתה רואה תמונה אחת, אתה מסתכל בזווית אחרת, אתה רואה תמונה אחרת, נכון? זה כזה... כן, הולוגרמה, כן. יש כל מיני דברים כאלה. אז זה מה שאומר כאן, יש סקירה. יש סקירה כוללת. דרך הסקירה הכוללת הזאת, יש הרבה דברים שקשים להבין, שפתאום אפשר כן להבין. הבא נראה בפנים. הסקירה. הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע. כלומר, יש סקירה שרואה את הכוח האלוהי. יש כוח אלוהי חי. הוא לא רק חי, הוא פועל בתועפות גבורותיו. זאת אומרת, הוא משנה דברים. גבורה הכוונה שהוא משנה דברים. ורוממות קודשו. כן, הוא פועל לא מתוך קטות אלא מתוך רוממות. קודש, בכל מסיבות הטבע, זה פעולה אחת. יש כוח אלוהי חי שפועל בכל מסיבות הטבע. למשל, דרך הדבר יותר ברור, האבולוציה, כן? אנחנו רואים, זה התורה הדרוויניסטית לימדה אותנו, שיש כוח פועל וחי שהולך ומשנה את העולם החומרי ונותן לחיים להופיע. עד כדי שבסוף זה מגיע עד האדם. זה מתחיל מן האמבה, ממשיך דרך הקוף, ובסוף מגיע עד הפילוסוף. זאת אומרת, יש איזה מין כוח חי כזה. בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבור, אבל הוא פועל לא רק בכל מסיבת טבע, אלא גם בכל הליכות רוחות האדם. מה זה פועל בכל הליכות רוחות האדם? יש כל מיני רעיונות של בני אדם, כל מיני כיוונים. יש פילוסופיות, יש דתות, יש שטויות, יש חוכמות שבני אדם אומרים. אם מסתכלים בגדול, אפשר לראות שיש איזה חוט חורז. כן? זה לא סתם שאדם פלוני חשב בדור מסוים, אגב, בא אדם אחר חשב בדור אחר. גם המחשבה המתפתחת היא בנויה על יסוד המחשבות שקדמו, גם על יסוד המחשבות שנפסלו. אז אפשר גם שם לראות כוח אלוהי חי שפועל את הופעת רוחות בני האדם. פעם לא זוכר איזה פילוסוף אמר את זה. מה?
אתה מתאר את זה כמו מבנה שחלק מבנה.
כן, כן. משהו חי. משהו חי שמתפתח. נכון. אפשר לתאר את זה כמו עץ. בכל הליכות רוחות האדם. בכל, עכשיו זה עובר כבר גם לתחום הפוליטי, גם בפוליטיקה. בכל סיבוכי המלחמות. נפוליאון עשה ככה, אחר כך זה גרם לשינוי מפת אירופה, אחר כך היו מלחמות אחרות. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת ששת הימים, מלחמת המפרץ. כן, כל מיני מלחמות. וגם שם אתה רואה איך שאלה הם זעזועים, איזה מין רעידות אדמה, שמאפשרות לעולם להתקדם. בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, כלומר גם בשטויות שהם עושים. אז הסקירה הזאת, כשמסתכלים על איך שיד השם פועלת בכל אלה, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל עולם. פתאום, מה זה אור? בנה, מבט, תפיסה. אני תופס את כל העולם כולו כיצד הוא הופעה של הקודש. יש הסתכלות אחרת לגמרי על כל המאורעות. זהו.
זה להפוך את החושך לאור,
או לראות את החושך כחלק מהליך האור? כן, זה אותו דבר, אני לא יודע, מה ההבדל בין שני ה... להפוך את החושך לאור, או לראות את החושך כחלק מהאור? אני אגיד לך משהו. באתרוג, חכו, לא גמרנו. צריכו לסבול קצת. כן, יש באתרוג הרבה הלכות. אחת ההלכות זה שנקודה שחורה באתרוג פוסלת אם זה בחותם. דווקא בחותם, למה? כי החותם זה הכוח המשיחי. כן, הרי המשיח, כתוב שהסגולה שלו זה חוש הריח, נכון? והריחו בעירת השם. חותם זה אף. בתפיסה, כשאתה בא ללמוד את התפיסה המשיחית, אם אתה רואה נקודה שחורה, פסול. אין חושך, הכל אור. שלום.